כן, אם אני זוכר טוב, אנחנו בפסקה האחרונה של סעיף ב', נכון? או שאני לא זוכר טוב. זאת אומרת, בפסקה האחרונה של סעיף ג'. נכון? שתיקה כהודעה או שתיקה כמה? כן, אז אנחנו כבר ראינו שם בסעיף ג', אז מביא הרב יהודה בהתחלה את המחלוקת של רבי יהושע ורבי אליעזר ביחס לתלות הגאולה בתשובה, והבירור שהשתיקה של רבי אליעזר היא מסוג השתיקות שעניינם הסתלקות והודאה וביסוס הטיעון הזה בכמה וכמה מקורות. והוא מסיים את הפרק, ועכשיו נסיים אותו. באחרונה מבוארת עוד הודעת שתיקתו זו של רבי אליעזר שבסנהדרין צדיק ח', בהמשך כל העניין שם להוראת הקץ המגולה של רבי אבא ביוסף חן לרב רב נתן פרידלנד, אשר הגאון האדרת בהסכמתו שם מעיד שגם אביו הגאון רבי בנימין מאוד הוטבו בעיניו דרכיו ודבריו של הרב נפתלי פרידלנד, דף חזאי. וכך הוא אומר: וחתמה הגמרא שם ושתק רבי אבא ואמר לי, מורי ורבי הגאון רב זונדל סלנט, תהיה נשמתו צורה בצרור החיים, כי שתיקה כהודאה דמיה, וכן נמצא בירושלמי ביצה, נראה לומר שצריך להיות תענית, והוא בפרק א' הלכה א', איסטליק רבי אליעזר, וכמפורש בקורבן העדה, שם שהודה. דאם כן, למה צריכה הגמרא דווקא פה לסיים שתק רבי אליעזר, דלא כרגיל, אלא רק להודיע שהודה לרבי יהושע? וראה לי בפרקי דרבי אליעזר שהודה בפירוש, נמצא רב יחידאי שהדבר תלוי בתשובה. ואחר תיבות ושתק רבי אליעזר, הביא הגמרא תכף ומיד על זה, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר בתייס, ואתם ראי ישראל לפריכם תיתנו ופריכם נתיסו אל עם ישראל כי קרבו לבוא. ראינו על כל הנעל, כלומר אין תשובה מעכבת ואין קץ מעכב, כי אין קץ בדבר, רק זה הקץ המגולה, כאשר בכל זמני הכושר יתקרבו ישראל לבוא אל ארץ הקדושה של נחלת שדה וחרם, והארץ ייתן להם יבולה בשפע רב, זהו הקץ המגולה, וזהו דור שבן דוד בא. ומקודם שם, כי סתם הדגמרה כתבה שם, ואמר רבי אבא בבב, אף שלא נזכר שם שם רבי אבא מקודם, לומר שרבי אבא סובב, הולך על כל דברי התנאים והמורים שם. וענתה בי צדקתי שרב היה מודה לרבי אבא, שהרי הגדת בראשית רב חיברה, כמו שכתב עיר וקדיש רבי אברהם בן הקדוש הגאון מבילנה זצל. ושם פרק פי ב' על הפסוק יקבצו ושמעו נאמר, אמר יעקב לבניו, אף על פי שאיני יודע מתי יום הדין, אלא הרי אני אומר לכם, כשתאספו ותקבצו אותה שעה אתם נגלין, שנאמר הסוף סוף יעקב כולך. מיד ויבואו מלכם לפניהם והשם ראשם. עכשיו שאני קורא את זה אני דווקא חושב שכן כן למדנו את זה. ומחר שעמדנו שלא, לא למדנו את זה. רק אחזור בעל פה מהר על מה שנאמר פה, וזה גם פשוט וברור, אז אין צורך להתעכב על זה. מביא דבריו של רבי נתן פרידלנד, שהוא גם היה מהרבנים המעוררים לחיבת ציון, לא בסדר הגודל של השמות הגדולים, של רבי צבי הרשקלישר, רבי יהודה אלקלעי, רבי אליה גוטמחר, לא, לא, לא בשורה שלהם, אבל מכל מקום, היה תלמיד חכם, יקר, ודבריו בנושא הזה, הוא היה בלהט גדול מאוד סביב, סביב קיבוץ גלויות וחיבת ציון, היה מעורר וכתב וליקט, והנה יש לו דברים נפלאים, נחמדים, שמקבלים אישור מרבו של רבי ישראל מסלנט, הלא רב זונדל מסלנט, שהוא היה תלמיד רב חיים מוולוז'ין, והיה ענק, גדול, צדיק, מיוחד, והיה פה בארץ, בירושלים, קבור פה בהר הזיתים, שנתן אישור על, על האוריינטציה, שהמשפט הכל כך מפורסם במחוזותינו, שם בגמרא, של אתם הרי ישראל, לפריכם תיתנו, פריכם תיסו למי ישראל, כי קרבו לבוא, שאין לך קץ מגולה מזה, זה משפט, המשפט של רבי אבא. והוא מחובר שם בבב החיבור לדיון של שמסתיים בהסתלק, זאת אומרת, ושתק רבי אליעזר ביחס למחלוקת עם רבי יהושע. ואמר רבי אבא, זה ודאי לא, הוא לא אמר את זה בנוכחותם, כי דומן סביר שהוא נולד שנים רבות אחרי שהם כבר נפטרו, כי הוא היה אמורה, הם תנאים, אז מה, מה זה ואמר רבי אבא? הוא לא התערב להם בדיבורים, אלא בהקשר למחלוקת הזאת ושתיקתו של רבי אליעזר, האות המובהק והוודאות היא לא שתחפש לראות כמה צדיקים ישנם וכמה יהודים הם צדיקים וכמה קיימי מצוות וכמה שומרי שבתות וכמה לומדי שיבות, ועל פי זה תדע את הגאולה, אלא הגאולה אינה תלויה בסממני התשובה החיצוניים, אלא היא תלויה בסימן המגולה שאין לך קץ מגולה מזה, והוא המציאות של ארץ ישראל שנותנת פריה בעין יפה. זו האינדיקציה, רק זו האינדיקציה. כמו שגם פשט הפרק שם, כבר הזכרנו, אומר, ביום תארי אתכם, איך תדעו שאני מתאר אתכם? ממשיך הפסוק, ונבנו הערים, ונושבו החרבות, וארץ הנשמה תעבד, תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר. ואמרו, הארץ הזאת הייתה כגן עדן, הערים, הנשמות, החרבות, בצורות ישבו, וידעו, כן ישים. אז הנה, הנבואה הפשוטה שם בספר יחזקאל, הרב צבי יהודה קורא שם לפרק הזה, תיאור ריאל פוליטי, פשוט, אתה יכול לקרוא, קרא את ההיסטוריה או קרא את הנבואה, ואתה רואה שזה פשוט מול העיניים שלך. זה מה שמתרחש. והנבואה גם אומרת שזו האינדיקציה, כמו שאמרנו. אם כך, כך צריך להבין, אין תשובה מעכבת ואין קץ מעכב, כי אין קץ בדבר הזה, רק הקץ המגולה. ומזה למדנו שאתם תראו את עם ישראל מתקרב, כי הקץ המגולה כולם יודעים שארץ ישראל תיתן פירותיה בעין יפה, אבל כמובן שהפסוק הזה הוא לא מנותק מהקונטקסט שלו שם בפסוקים, בפרק. אז הוא אומר, כי המשך הפסוק שאומר ואתם הרי ישראל על פריכם תיסעו ופריכם תיתנו לעמי ישראל תקרבו לבוא, המשך הפסוקים הוא כי הניני אין לכם ונעבדתם והרביתי לכם אדם, כל בית ישראל. אז הקצם גולה הוא לא שפתאום תהפוך כל הארץ ירוקה, אלא היא פתאום תהפוך ירוקה, כי יהיו אנשים שיעבדו אותה. והחידוש הוא שיעבדו והיא תענה לעבודתם. והרי ישראל עם עמקיהם הם התחילו להיות ירוקים ונושאים פרי. זה הקץ, זה התוכן של הפרק למדבב שם בחזקין. אז כי התקרבו ישראל לבוא אל ארץ הקדושה שנחנת שדה וחרם והארץ ייתן להם יבולה בשפע רב, זהו הקץ המגולה. וזהו דור שבן דוד בא. ועוד חותם פה הרב ציודה את הפרק במה שהוא אומר, נותרה דעה אחרונה מכל בעלי הדעה או הסברה שגאולה תלויה בתשובה. הלא הוא רב, כי גם רב הייתה שמחלוקת בין רב ושמואל, ואז הגמרא אומרת להם הקטנאי, בוא, המחלוקת הזאת עם גאולה תלויה בתשובה או לא, שהיא בין רב לשמואל, אז אומרת הגמרא להם הקטנאי, שמואל סובר כרבי יהושע ורב סובר כרבי אליעזר. אז רבי אליעזר הסתבר, ואז חותמת הגמרא ואומרת לא, מסתבר שזה לא קטנאי, מסתבר שרב תנה ופליג, זאת אומרת זכותו של רב לחלוק אפילו על תנאים, כי יש שיטה בפנים רב הוא בעצמו תנה, אם כי הוא ודאי ראש האמוראים. על כל פנים, אז יוצא שרק רב סובר שגאולה תלויה בתשובה. אבל הנה מאיר פה רבי אברהם, עיר וקדיש, רבי אברהם, בן הקדוש, הגאון מווילנה, שגם רב לא יחזיק בדעה הזאת בסיכומו של דבר, כי ידוע מפורסם, וזה משהו מברר, שאגדת בראשית היא מיוחסת לרב. ובאגדת בראשית, שחתום עליה רב, אז יש שם דעה שחולקת על רב בסנדרי. אז צריך להגיד, אם רבי אליעזר חזר בו, גם רב חזר בו, לא נותר מי הסובר שגאולה תלויה בתשובה. כן. נותרת פירותיה כפשוטו, זאת אומרת ש... אתה יכול לקטוף פירות ולאכול אותם. זה הפשט. עכשיו זה נכון, אתה צודק, כי נכון שיש פירות יער, ולפעמים גודלים פרק. אז לכן ציטטתי, אם מסתכלים שם בפרק, כפשוטו. אז המשך הפסוק אומר, כי. המשפט שממשיך אחרי, ואתם הרי ישראל, על פריכם תיתנו, ופריכם תיסעו להם ישראל. אז המשפט הבא הוא ממשיך במילה, כי. כי הנני אליכם, אל מי אליכם? הרי ישראל. צריך לקרוא את הפרק שם, בהנחה שקראת. אז אני רק מזכיר את מה שידוע לכל ילד. כי הנני אליכם, הרי ישראל, ונעבדתם ונזרעתם, והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כולו, ונושבו הערים והחורבות יבננה, והארץ הנשמה תעבד, תחת אשר אתה שממה לעיני כל עובר. אלה מפסוקים שם בהמשך הפרי. הצמודי ובהמשך. וזה כפשוטו, לכל פנים, כדי להבין אותם בצורה... זאת אומרת, אני לא יודע אם זה פשוטו מדרשו, רק אני פשוט לא מכיר מדרשים בעניין. הדברים... זהו, מה לא ברור? אני מציע, תראה לעצמי שיש לך עוד כמה שנים, תשקוד בתורה הרבה, תגדל בתורה, אולי תהיה נביא, תכתוב ספר, תהיה חתום על הספר, נקרא את נבואתך, תכתוב את שיטתך, אבל בשלל זה יש לנו ספר, כתב אותו יחזקה, אנחנו שמים לב, אנחנו רק שמים לב למה שכתוב, וזהו, כל פעמים. לא מוצא חן בעיניך, תכתוב ספר אחר, מישהו ישים לב לזה, זה בסדר. כן, אני לא יודע, אני... כן. אז פרק ד', זאת אומרת סעיף ד'. אותה הוראה הברורה של חז"ל בתלמוד הירושלמי על דרך גאולתם של ישראל, שהיא הולכת ורבה כמעה כמעה, שהיא מתאימה ומכוונת אל המפורש בתורה ובנבואה, ודברי גדולי רבותינו ראשונים ואחרונים על הבחינה הרוחנית התרבותית של הגאולה, שבמהלך התשובה ביחס אל הגאולה כל עיקר דבריה במקורה שם עליהם על הבחינה המעשית והממשית של הגאולה. בתחילה הוא מרדכי יושב בשער המלך, ואחר כך ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, ואחר כך הוא מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, ואחר כך ליהודים את האורה ושמחה. אמנם האחיזה היסודית הזו של הדרכה הזו כמעה כמעה נעוצה היא במדרגתה התחתית של הגאולה. זו שאיננה גאולה במובנה ההחלטי והאמיתי של חיסול הגלות על ידי היציאה ממנה והשתחררות ממנה לגמרי, אלא של הגאולה שבתוך הגלות, שמתוך הצרות הפרטיות שלה עם המשך מצבה הכללי והתעכבותה בתפוצותיה של החירות שבתוך העבדות, אשר עדיין עבדיך שבראש אנו. בשביעית מלחמות ומלחמה יתחלת דגאולה, ואף על גב דאי גאולה עליו גאולה דגלותי, אלא שיגאלנו מן הצרות הבאות עלינו תמיד, והברכת קיבוץ ובניין ירושלים וצמח דוד יש לכל אחת ואחת ברכה לעצמה, אפילו אחי שם גאולה עליה. כך אומר רש"י במגילה י"ז. והנה היא משמשת אחיזה יסודית על הדרכת גאולתם של ישראל באמיתת שלמותה והחלטיותה, שהגאולה מן הגלות, הגאולה מתגלית בברכת קיבוץ גלויות ובניין ירושלים וצמח דוד, ומתוך הדרגה זו עצמה, שבמהלך הגאולה הגלותית הזאת, מתגלית ההדרגה של הגאולה האמיתית והמוחלטה הארצי ישראלית. הגאולה האמיתית הזאת, כשם שהיא הולכת ומבטלת את מצב המפוזר ומפורד של העם, של היותו בארצות עמים אויביו, ומחזירה אותו לקדמות היותו גוי אחד בארץ, בארץ המיוחדת והשייכת לו, ומתאימה לערכו העולמי וההיסטורי, למצב חבל נחלתו, לעומת גבולות עמים וקורות דורות, וכשם שהיא מקיימת את התורה ומקוממת את השכינה בחזרת ישראל למקומם ותקומתם בו, לעומת ביטולה הגדול של התורה וגלותה הנוראה של השכינה אשר בגלות ישראל ובגיסת קיומם על ידה, כי אני מכוננת ומחדשת את הוויית חייהם של ישראל בכל שכלול אמיתותה בנועם השם ואו פקודתו, בהתחדשות תוקפה של הישיבה בארץ והירושה אותה. הישיבה בארץ היא מקימה את כל התורה ומצוותיה, ושקולה כנגד כל המצוות שבתורה, על פי הספרי פרשת ראה. הלוא כי דברי אביהם של ישראל הרמב"ן בהוספותיו לספר המצוות של הרמב"ם, מצוות עשה ד', המשיכה ומילואה של מצוות הירושה את הארץ, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. כי המצווה שחכמים מפליגים בה, והיא דירת ארץ ישראל עד שאמרו בה, היוצא ממנה בדר בחוץ על הארץ, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, שנאמר כי גרשוני היום מסתפך בנחלת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים. וזולת זה, הפלגות גדולות שאמרו בה, הכל הוא ממצוות עשה שנצטווינו לרשת הארץ לשבת בה. אם כן, אם מצוות עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו ואפילו בזמן גלות, כידוע בתלמוד במקומות הרבה וכו'. ואמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות. לפיכך הגאולה האמיתית, המתגלה בשכלולה של הישיבה בארץ ותקומת ישראל בה, בהמשך התחדשות יישובה של הארץ עם התקבצות שווה הגלויות לתוכה, ענפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, מופיעה היא בשיא גידולה הממשית של הירושה את הארץ, של היותה בידינו ולא ביד זולתנו מן האומות או לשממה, של שליטת ממשלתנו עליה, של התדבקות מהותנו הציבורית אל קדושת ממשותה. אצלי זה כתוב עת, אני מקווה שאצלכם כבר תקנו, נכון? ולפיכך בשליטת מדינתנו זאת במציאות וממשותש כלפי פנים וכלפי חוץ, בא לידי גילוי קיומה של מצוות הירושה הזאת, שהיא יסודה ועיקרה של מצוות הישיבה בארץ, שהן עושות בפועל בשליטתנו זאת את מעשה הגאולה, ועל ידן חזונה הולך ומתקיים בה מדבר מלכו של עולם. מסירות הנפש על קדושת השם אשר בקיומה של מצוות ציבור ומה זאת, עם התרחשות הניסים ותפארת הגבורות הנמשכת מתוכה, אף היא מוסיפה ומשלימה את אישור תוקפה ואת עוז הדרה של עובדה נהדרה ויציבה זו. כמאי דמסרי נפשיו על קדושת השם מתרח שלהו ניסה. כי אלוהים יושיע ציון ויבני הרי יהודה, וישבו שם בירשוע, וזרע עבדה וינחלוע, ורבי שמו ישכנו. כן. אנחנו מתעלים, משתדרגים בהבנת הסוגיה. כזכור, אנחנו עוסקים בדיון על התקיימותו הממשית של חזון הגאולה, שסגנונו, צביונו של חזון הגאולה, הוא על פי הוראתם הברורה של חז"ל, גאולתם של ישראל בתחילה כמעה כמעה. אמנם הסעיפים ב' וג' שעכשיו עשינו עליהם סיום, הם מפרטים שהמטבע הלשון הזו של הירושלמי, הכל כך מפורסמת, היא איננה אלא תמצות וניסוח של הרעיון שעולה מפרשיות שלמות בתורת משה ובנבואת יחזקאל, שמה שעולה מהם שזה כמעה כמעה. על כל פנים, שם בנבואת משה זה מתואר תשובה עד השם, עד שזה יגיע אל השם, עם כל השלבים, כמעה כמעה, תשובה, גאולה, גאולה, תשובה, תשובה, גאולה וכולי. ואותו עיקרון גם בנבואת יחזקאל, וזה מה שאנחנו ראינו באופן כללי בסעיפים הקודמים. עכשיו הרב יהודה עושה רזולוציה יותר גבוהה על הביטוי הזה של ירושלמי מצד עצמו. אותה הוראה ברורה של חז"ל בתלמוד הירושלמי על דרך גאולתם של ישראל שהולכת ורבה כמעה כמעה, היא מתאימה ומכוונת אל המפורש בתורה ובנבואה, כמו שאמרנו, כמו שראינו. ובדברי גדולי רבותינו בשנים האחרונים, מכל מקום, הירושלמי מתח את זה והביא דוגמה לזה על הבחינה, לפני המשפט הזה, צריך להיכנס למשפט כדי לקמת. דברי הירושלמי ודברי התורה והנבואה מפורש, מכוונת אל המפורש בתורה ובנבואה ובדברי גדולי רבותינו בשנים האחרונים, זה מדובר, אומר הרב צבי יהודה, בראש ובראשונה על הבחינה הרוחנית התרבותית של הגאולה, שבמהלך התשובה ביחס אל הגאולה. גאולתם של ישראל כמעה כמעה. ומה המקור לטיעון הירושלמי שגאולתם של ישראל כמעה כמעה, ושב השם והיה כי יבוא לך כל הדברים אל הברכה והכללה והשובות אל לבביך וכולי, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת, ושב השם אלוקיך את שבותך ורחמך, ומה על השם אלוקיך אל לבבך וזרעך, ותשוב ותשמע בקול השם, וכן הלאה. אז שעוקבים אחר פשט הפסוקים, מה נושא שם? מה כמעה כמעה שם? כמעה כמעה המדרגות הרוחניות, זה ברור. באותו דבר גם ביחזקאל, לקחתי אתכם מכל הגויים וקיבלתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל הארץ וזרקתי אליכם מים טהורים וטהרתם מכל תרומותיכם, כל גילוליכם וטהר אתכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר רוחקי תלכו. כל אלה מדרגות של כמעה כמעה רוחניות, נכון? פשט שבפשט. אז יוצא על פניו שהמקור בדברי התורה והנביאים לירושלמי ממקד את הביטוי גאולתם של ישראל כמעה כמעה, כלומר על המדרגה העליונה, על המדרגה, על הבחינה הרוחנית התרבותית של הגאולה, שהנה כמעה כמעה ממצב של תומותיכם וגילוליכם, ממצב ראשוני של קיבוץ גלויות, כמעה כמעה ילך ויופיע ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו. אם כך, כך אנחנו צריכים להבין את הירושלמי. אמנם, כשאתה פותח את הירושלמי ומסתכל בפנים, ממשיך פה הרב ציודה, אתה רואה שהדיבורים שם זה על המדרגה הכי קיצונית בחיצוניות שלה, במציאות המינימלית שלה. שהירושלמי מותח את ההוכחה לכך שגולתם של ישראל כמעה כמעה מפסוקים, מדוגמה שהיה שם לא פחות מאשר בגולת שושן. כל עיקר דבריה במקורה שם לא הם על הבחינה המעשית והממשית של הגאולה. כי מה עם הדוגמאות? הירושלמי לא מצטט עכשיו את ושב השם את כולך את שבותך ואתה תשוב ותשמע כל השם ומה לשם את כולך את לבבך ועשיתי כל מצוותיו וחוקותיו וכו'. אלא הוא מביא דוגמה של כמעה כמעה מלבוש וסוס של מרדכי יהודי. כי בתחילה כתוב מרדכי יושב בשער המלך, ואחר כך ויקח אלמן את הלבוש ואת הסוס, ואחר כך מרדכי יוצא מלפני הלבוש מלכות, ואחר כך על היהודים את האור ושמחה. ורוחניות איפה? אחר כך, עם שמחה, בטח. אבל לא כתוב, זאת אומרת, פה לא כתוב. למדנו מכך, אומר הרב ציודה, שעל אף שהאוריינטציה הטריוויאלית, שגאולתם של ישראל כמעה כמעה, שאת זה היינו אמורים לדעת, החל מבין חמש למקרא, אז ודאי שאנחנו יודעים שגאולתם של ישראל כמעה כמעה ברוחניות. אבל מחדש לנו הירושלמי, שזה עיקרון טוטלי. ומה שאתה רואה שם, בדברי הנביאים, בדברי משה, בדברי הנבואה, תבין, זה עיקרון כנראה אונטי, הווייתי וציוטי, וגם הממדים המעשיים, הנמוכים, הראשוניים, הבחינה המעשית והממשית של הגאולה, אפילו בבחינה כזאת שאתה, אולי תקרא לזה בכלל לא גאולה, אבל תכף יסתבר שגם זה גאולה, אפילו בחוץ לארץ יכולה להיות גאולה, ראשית פרקוסי הגאולה, וגם הם כמעה כמעה. למדנו שכל גאולתן של ישראל, בכל שיעור קומתה, מתחתיות מעמדיה יותר שפלות, ועד רום עליוניותה רוחנית, העיקרון של כמעה כמעה בתחילה תקף. וזה מה שהוא ממשיך פה, אמנם האחיזה היסודית הזאת של הדרכה זו כמעה כמעה, נעוצה היא במדרגתה התחתיתית של הגאולה. זו שאיננה גאולה במובנה החלטי ואמיתי של חיסול הגלות, על ידי היציאה ממנה והשתחררות ממנה לגמרי, אלא של הגאולה, שגם היא נקראת גאולה, כדוגמת הגאולה שעליה אנחנו מדברים, ראינה ועוניינו וריב הריבנו, גלינו מראה למען שמך, גאול חזק עתה. שזה שתי ברכות לפני הקץ המגולה, של ברך עלינו, שמקיים את השנה הזאת, כל מיני תבטל טובה, ותן ברכה על פני אדמה. אז עוד לפני הקץ כבר, יש כמעה כמעה. כך מבין הירושלמי. רגע, להבנת,
מה, כשאני אומר שבאז אולי, אז אני לא מתכוון לכל עניין אחד, אבל באמת אמור לחלק שעוד חילוקים
האלה. רגע. איזה חילוקים אנחנו מחלקים פה?
אתה אומר, לפני, זה מופיע לפני ברכת...
זה שתי ברכות לפני ברכת השני. אתה לא מתכוון שאתה אומר... מה אתם מתכוון עם האחת? כן.
זה לא באמת. עכשיו אני מדבר על... באמת יש פה תוכים מופרד, זה לא...
כן, אז אתה טוען, אני חושב. כן. כי זה מה שירה שהנה. הרב צידה מביא לנו פה את רשי שם, יש שם, תפתח בהזדנות, את הגמרא שם במגילה. כי הגמרא במגילה היא פשוט מלמד אותך את הסדר ואת המשמעות של כל פרש, של כל 18. ליתר דיוק, לא 18, אלא 12. כי 12 הברכות האמצעיות. שלוש ראשונות, אחרונות, אבל הסדר שם, אתה חונן, אז הגמרא גם כן סדרת לך את זה, לא יודע כמעט כמעט, אבל מתוך בינה באה תשובה, מתוך תשובה באה סליחה, מתוך סליחה באה גאולה, מתוך גאולה באה רפואה, מתוך רפואה, וזה מתוך, משמע אתה לא מגיע לשלב השמיני לפני השלב השביעי, וכן הלאה. ורשי גם מסביר לך, כן, הוא אומר מפורש, הגאולה, זה קושי עין, הרבה יודע תכף, אולי לא קלטת בקריאה הראשונה. אז בואו נקרא בקריאה השנייה ותראה, דברים פה מאוד... כן, כן, ממש מדובר פה על 18, וזה פשוט גמרה מפורשת ורשי מפורש. אז בואו נקרא את זה פה בפנים. אמנם האחיזה היסודית הזאת של הדרכה זו, כמעה כמעה, נעוצה היא במדרגתה התחתיתית של הגאולה, זו שאיננה גאולה במובנה החלטי ואמיתי, מתי שמדובר על הגאולה שהירושלמי מדבר עליה, וכן כן, זה תכף מסתבר לנו שזו אותה גאולה שעליה מדובר בכי גואל חזק עתה. אז לא מתכוונים שם במובן החלטי ואמיתי, כלומר, מהי הגאולה החלטית ואמיתית? של חיסול הגלות על ידי היציאה ממנה, והשתחררות ממנה לגמרי. פה זה משפט מאוד תמציתי, כי אנחנו לא שכחנו, אני מקווה, את משפטי הפתיחה של המדינה כהתגשמות חזון הגאולה שלנו פה, שפעם שם הסביר לנו הרב צבי יהודה באופן נפלא את הגדרת המושג גאולה, מה זה גאולה, כמו שגלות היא הריסת חיי האומה וניתוקה ממקומה, כך הגאולה היא ביטולה של הגלות על ידי הקמת חיי האומה והתחדשותה כקדם, אחר כך הוא משדרג את זה, התחדשותה כקדם, לא רק פיזית אלא רוחנית והווייתית נפשית, כמו שדיברנו. אבל פה עכשיו בקצרה אומר, מה זה גאולה? יציאת ישראל מהגלות. יציאת ישראל מהגלות לגמרי, כמו איך אומרים היהודים, גם יציאת הגלות מישראל. בסדר, אבל הבנו. אבל פה לא מדובר, שלא לדבר שלא יציאת הגלות מישראל, אפילו לא גאולת ישראל, לא יציאת ישראל מהגלות. ומכל מקום זה גם כן נקרא גאולה. זה מה שכתוב פה. אלא של גאולה שבתוך הגלות, ושמתוך הצרות הפרטיות שלה. זה מה שרשי אומר שם. הגאולה, הכוונה גאולה מהצרות, וגם היא נקראת גאולה. זה החידוש. אם המשך מצבה הכללי והתעכבותה בתפוצותיה, שזה ודאי גלות, של החירות שבתוך העבדות, עקת העבדי אחשוורוש אנה, אומרת הגמרא. עדיין עבדי אחשוורוש אנו. כל גאולת פורים, זה גאולת גלות. גאולה גאולה, שמחה שמחה. אורה ושמחה, אבל עדיין זה לא השמחה. בשביעית מלחמות ומלחמה יתחלת דגאולה. ואף על גב דהי גאולה, זאת אומרת, רשי אומר שם, הברכה זו, הברכה של הגאולה היא בשביעית. למה קבעו, זה הגמרא שאומרת, למה קבעו את ברכת גואל ישראל בשביעית? משום שבשביעית מלחמות, ומלחמה התחלת דגאולה היא. אז ואף על גב, דהי גאולה, לאו גאולה דגלותי, אומר רשי. לא, נמצאים עדיין בגלות. אלא הכוונה שיגלנו מן הצרות הבאות עלינו תמיד. ועל הניסים, ועל פורקן, ועל הגבורות, ועל התשועות, ועל המלחמות, היה לנו מלחמה. ניצחנו במלחמה. תגיד תודה. אז אנחנו אומרים, על הניסים ועל הפורקן, שעשית לראותינו, במה מרדכי ואסתר ושושן הבירה. נלחמו היהודים, ותודה, קדוש ברוך הוא. על אף שאנחנו בגלות, ואין עצמאות, ואין מדינה, ויש פיזור, ויש השפלה, ויש עבדות, ואם זה גם את שפלותנו לא עזרנו, שאלנו כן, נלחמנו וניצחנו, תודה. הלל ועודה. קריאתה זו הללה. וזה נקרא גאולה. ומה ראיה שזה לא הגאולה? דהה ברכת קיבוץ ובניין ירושלים וצמח דוד יש לכל אחת ואחת ברכה לעצמה, וזה שמאלה שם, בהמשך. אז אחר כך יבוא הקץ המגולה של ברכת הארץ, ואחרי כן תקע בשופר גדול לחירותנו, ואחר כך את צמח דוד לחמרת הצמיח, ולירושלים ירחה ורחמים תשוב. אז זה שלב אחרי שלב בגאולה. זה ממדים אחרים, עניינים אחרים, מקומות אחרים. בסוף מדובר על היציאה לירושלים ירחה ורחמים תשוב. זה כבר המחזיר שכינתו לציון. אז זה כבר ספירה אחרת, בסוף הקמעה קמעה. ומכל מקום, גם ברובריקה הזאת של הגאולה שבחוץ לארץ, גם היא קמעה קמעה. ואפילו אחי מסיים רשי, שם גאולה עליה. אל תגיד שזה לא גאולה, זה גאולה. כי זה שיש לנו הצלה קצת מהלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, שהגויים לוחצים אותנו, זה גאולה. ואנחנו מתפללים על זה שיצילו אותנו מהצרות, והצלה מכל צרה שלא תבוא, זה גאולה. אז מה? אז יוצא ששם במציאות של הגאולה הקטנטנה והשפלה, שרשי צריך להוכיח לנו שבכלל שם של גאולה עליה, מכל מקום דווקא עליה מצביע ירושלמי ומראה את העיקרון של הקימה קימה שהוא פועל גם שם. מזה למדנו את שתי הקצוות. משה רבנו מסביר לנו את הגאולה שהיא קימה קימה, שזה בגבהים העליונים, מעד השם אל השם, בתהליך התשובה. הירושלמי, אז הוא מצביע לנו על הקימה קימה בממדים המעשיים והממשיים, שאלה המציאות היותר זעירה של הגאולה של בתוך הגלות, החירות שבתוך השעבוד. מכל הקצוות הולכת ונחתמת הצורה, גאולתן של ישראל כמעט כמעט. כן.
אנחנו יודעים מתי זה המבחן סימנים, הגאולה מקומית, ושאנחנו יודעים שזה גאולה ששייכת לקץ מגולה.
לא הבנתי. איך אנחנו יודעים אם זה גאולה מן הצרות או גאולה מהגלות?
גאולה מן הצרות או גאולה של תחילת קץ מגולה?
טוב, קץ מגולה, תראה, הגמרא, השאלה שלך מביכה קצת, כי הגמרא אומרת, אין לך קץ מגולה מזה. זאת אומרת, אין לך סימן, זה בשפה הפשוטה, אני מבין שחשבתי שזה מובן, כל פעמים אני לא מבין איך אפשר להבין אחרת. כשאומרים, אין לך קץ מגולה מזה, זאת אומרת, אין לך סימן יותר מובהק, אין לך דבר יותר גלוי מזה. עכשיו, אם אתה אומר, תראה, מה זאת אומרת קץ מגולה? מה גלוי? יבוא אדם ואומר, כשאתה שואל, איך אני יודע שזה קץ מגולה? אז זה קצת מכחיש את הנחת היסוד של הגמרא, אתה מבין? כי אני מבין שהגמרא מתייחסת למצב כזה שבני אדם אומרים, לא יודעים, תראה, איך אני יודע? איך אני יודע? אז באנו, לא, אתה מלמד את המוח, תדע, כשיהיה קץ מגולה, תדעו. אבל אם אומרים, אנחנו לא יודעים מה זה קץ מגולה, אז מה מגולה בקץ? אז כנראה משהו לא תקין בשאלה שלך, אתה מבין? משהו לא סביר בשאלה שלך. אז כנראה אתה לא קולט את מה שאומרים שם המילים, פשוט תשנן אותם. אני מבין מהגמרא שהם אמורים להיות ברורים לכולם. אני חוזר עוד פעם, כתוב שם, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, עכשיו תשים לב למה שנאמר, וזה כנראה אמור להיות פשוט וברור, שמכאן אין מקום לוויכוחים, כי אם יהיה מקום לוויכוחים, אז עדיין נשאל, אולי זה לא הקץ, אולי זה ככה, אולי זה ככה. אבל בדיוק כנגד הדיונים האלה, כדי לסגור את הבלבולים, אז באה הגמרא להגיד, שנאמר, ואתם הרי ישראל, לפריכם תתנו, ופריכם תיסעו, לעמי ישראל תקרבו לבוא. עכשיו, יכול להיות שפסוק הזה נשמע לך קצת מליצים, מה זאת אומרת, הערים, נותנים ידיים, נוסעים, מה זאת אומרת, נוסעים ענפיהם, נותנים פרים, עם סלים, מה? אז הזכרנו פה מקודם, שוודאי מתכוונת הגמרא, מתכוון רבי אבא בגמרא, לפסוקים הידועים שאתה מכיר אותם גיל 5, לא? בין 5 למקרא. אתה יודע מה? יחזקאל, בן 7. מגיל 7 אתה מכיר את זה, נכון? אז כל ילד מכיר את הפרק הזה, זה מקרא. אז תקרא מה כתוב שם הפרק, וזה ברור שזה כאילו קץ מגולה, זה לא הפסוק הזה. הפסוק הזה, שהוא על הבא של הפרק הזה, יקרא את כל הפרק. הפרק זהו, לא... הוא לא מדרשי, הוא לא רזי, הוא לא... הוא זהו, ריאל, פשוט. אני חוזר על הציטוט. כי הנני אליכם ונעבדתם ונזרעתם, והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כולו, ונבנו הערים וחרבות תיבננה. עכשיו אתה שואל, מה הגדר? איך אני אדע שבאמת הרי ישראל, מה זה נקרא שהם נעבדים? עם טוריה או עם מגריפה? או דילמה רק עם קומביין? או מה? או מה כבר יש לי לשאול? מה? לא יודע. כשאתה רואה עובדים את הרי ישראל. אתה מבין? סתם גם את זה אנחנו יודעים. ושממו עליה יבכם, שמעת? אתה יודע מה זה שממו עליה יבכם? זהו, כמו שהרמב"ן אומר. זה דבר מדהים. זו הייתה ארץ זבת חלב ודבש. גם את זה כל ילד יודע. וארץ זבת חלב ודבש, פוריה, עשירה וזה. והנה, לאורך אלפי שנים, הופכת להיות ארץ אוכלת יושביה. ארץ שוממת, שאי אפשר להתיישב פה, ומי שחי פה מת פה. ובאים פה המוני עמים וזורמים פה לכל הכיוונים, ואתם יודעים איך כשהגיעו לפה החלוצים, או תלמידי הגרא, איך נראתה פה? איך אומר מרק טוויין, ראיתי ליד הכנרת עיזים אוכלות אבנים. אתה אומר, איך זה יכול להיות? כי שם בארץ ישראל אין שום דבר אחר לאכול. וזה רק לפני 150 שנה. וישמעים עשותיי בארץ ישראל. וזה ליד הכנרת, אתה מבין? גינוסר. אז תבין, אז עכשיו אתה שואל, מה זאת אומרת, נעבדתם ונזרעתם והרביתי עליכם אדם ונושלו ערים ואמרו, הארץ הזאת, הנשמה הייתה כגן עדן, הערים החרבות בצורות ישבו. פשוט. יש מקום, סליחה? אני פשוט מבוך משאלתך. זו שאלה ברורה מה ששאלת? מותר לי לנקום בך קצת, נכון? עכשיו אתה נבוך משאלתי. אבל ככה אני גם מרגיש ממה שאתה שואל אותי. מה? שאלה שלך ברורה, אז למה המשפטים האלה לא ברורים? מה? זאת אומרת, אני באמת לא... תן לי הבנה אחרת. זאת אומרת, מה זה לא ברור? כשאפשר להבין דבר כך, או אולי כך. או אולי בדרך שלישית, או אולי בדרך רביעית, ויש 17 פירושים. אתה יודע מה? אפילו שני פירושים. אז אתה לא יודע, אז מה נכון? אז תן לי עוד פירוש. יש לך? אם אין לך, אז זה. אלא אם כן שום דבר לא יכול להיות ברור בעולם. למשל השאלה שלך. אני לא אמור להבין אותה, כי אולי אתה לא מתכוון לשאול. אז אתה רואה, אני יכול להטיל ספק בכל דבר. אז אם נלך בכיוון הזה, לא שאלת, זה בסדר. לא שאלת ולא עניתי, והכל לא ברור, או הכל ברור. אתה מבין? כן. אני אנסה, אם כי גם זה נשמע לי מאוד פשוט. נמצאים בשושן, ראש הממשלה, אתה יודע איך קוראים לו? אחשוורוש. הוא לא נימול, גוי. לא בחרו אותו היהודים. הם בכלל לא, זה לא הארץ שלהם, אין להם עצמאות, אין להם בחירות. יש מלך, והוא אומר להם מה לעשות, ועושה ככה, הם חיים, עושים ככה, הם מתים. זה נראה לך מצב טוב. זה בדיוק הגדרה של שיבוד קשה. חוסר עצמאות, חוסר שום דבר. כל מקום, שם, במציאות הזאת שהיא לא השתנתה. החשבורות עדיין שם, ואנוסתו זה עדיין היהודייה המסכנה שקוראים לה אסתר. וכל היהודים, אורה ושמחה וססון ועיקר, כן תהיה לנו. אז אתה מבין? כל היהודים מייליזים ושמחים, ואסתר עדיין. ברוך האסתר, אבל היא עדיין נמצאת שם. ואסתר הזאת, זה המצב של כל כנסת ישראל. אתה מבין? זה נקרא שיבוד. אבל עושים מסיבות, ליהודים הייתה, בכל מדינה ומדינה וכל עיר ועיר, ימי הפורים האלו יהיה לסוף עם היהודים וזכרם לסוף עם זרם, ולעשות את הימי משתה ושמחה ומתנות לביונים, כי פורים, שמעת פורים זה יום שמח. אבל יהודים, אני לא אתם שמחים, הכל פה עדיין אתם מנוסים של, של חשברוש. אז אתה רואה, שיבוד ושמחה. על מה שמחה? כי זה נקרא גאולה. הנה, רש"י מסביר לנו, זה נקרא גאולה. יותר מזה, אני חושב שהגעתי לקצה גבול יכולת חידוד העניין. אני מקווה שהבנת, כי יותר מזה, צריך לשאול מישהו מוצלח ממני. אני לא יודע להסביר יותר. כן. בסדר, אז נגיד שהבנו את זה. אני טועה אם זה נכון להעיר פה אבל כדאי לשים לב ואולי זה מיותר ההערה שלי נשאר תכניסו אותה לסוגריים חזקות אבל אולי קצת להתנצל על ההערה הזאת אני אומר את זה בשביל שתשימו לב טוב למה שאומר פה הרב ציודה למרות שמה שאומר פה הרב ציודה זה פשוט בתכלית הפשט וכל כך ישר וכל כך כל כך ברור כל כך מבוסס שמפליא המשפט הבא שאני אומר לכם אבל הרב חרלאפ כותב שהכמעה כמעה זה על גאולת החומר אבל גאולת הרוח היא תבוא דווקא בניס אז זה בולט שיש פה, ישנה פה מחלוקת כמו כן זה גם בולט שהרב חרלאפ הוא מאוד מוזר כי הדברים של הרב ציודה פה איך אפשר לחלוק אליהם הם כל כך פשוטים כל כך מבוססים אז פעם שאלתי את הרב ציודה את השאלה הזאת לא אמרתי את זה במחלוקת איתו אבל שאלתי האם טענתו של הרב חרלאפ שגאולת החומר בדרך טבע כמעה כמעה וגאולת הרוח בדרך נס האם זה משנה לשונה? ככה ניסחתי, הייתי פחות או יותר בגילכם אז אז הרב ציודה אמר לי גאולת הרוח זה הנס אז זה היה פשוט מפעל גאולה לעמדתו של הרב חרלאפ בזאת הרב ציודה הציל את האוריינטציה של הרב חרלאפ אז יוצא שאם תמצאו יום אחד שכתוב תמצאו בספרי הרב חרלאפ שכתוב הנה חולק על הרב ציודה לא חולק על הרב ציודה אלא כך צריך להבין את זה ש הגדרת המושג נס שם במקום על מנת כי אתם מבינים אחרת הדברים פרוחים פשוט אלא תבין שהנס זה לא מוכרח להופיע בפתאומיות מה שעושה את הנס לנס זה לא הפתאומיות שבו והראיה אם תרצו ממגילת אסתר מגילת אסתר זה נס או לא נס? נס מה נס במילת אסתר? איזה נחש נהפך למטה? מה שנס שם זה אינטנסיביות המאורעות שהם כולם מכוונים אל המגמה האלוהית שבעניין. ככה מסביר המהר"ל. עצם זה שמאורע, רודף מאורע, ואתה פתאום הולכת ונפרסת לך שם תמונה שאתה רואה שהכל שם בהשגחה, והכל תפור מאחרית אתה מבין את הראשית אז זה נקרא אסתר אחרונה אחרון לניסים אז מזה למדנו את גדר הנס הנס זה התנוססות המגמה הפנימית יש, והיא מתנוססת במה שהיא מפליאה אותנו באיזה נתון שנראה לנו לא טבעי. זאת אומרת, פתאום קורה בלא כל אפשרות, על פי הנתונים קודמים, וקורה זה מאורע. אז אנשים קוראים לזה נס. אבל שוב, לא זה הנקודה העיקרית, לא הפתאומיות וההפתעה שבזה זה הנקודה העיקרית, אלא הנקודה של הבלטת המגמה, הערך, האידיאל, התכלית והשגחה האלוקית בעניין. ועל כן, ישנם מאורות מפתיעים, בלתי צפויים ובלתי סבירים, שהם אינם ניסים, אלא נקראים מקרים, וישנם מאורעות שהם טבעיים וסבירים, שדבר גורר דבר, כי יכול להיות שבן אדם יהיה שיקור, והוא לא יודע מה שהוא עושה, ומוריד פרות של אשתו אם הוא מלך, אחר כך מחפש אישה, ויכול להיות שמחר שהיהודים הם באזור, אז תופסים איזו מסכנה אחת והיא תהיה אשתו, ואחר כך קוראים שער מיני ירקות פוליטיים, והתבשיל יכול להתבשל בצורה כזאת, זה הכל סביר, הכל סביר, ו... איך נגיד, לא יכול להיות, ואולי אפילו אפשר היה לחשוב על אופציה כזאת מראש, יכול להיות. מכל מקום זה נס, כי במקום שזה נתפר בדיוק על פי המגמה האידיאלית, זה נס. אז כן, אז מאחר שהתוכן הרוחני הוא ההתבררות, המשמעות, הכיוון והאידיאל של כל מה שקורה, אז גאולת הרוח זה בעצמו הניסיות. אבל היא גם היא יכולה להופיע בסדר של כמעה כמעה. כן.
אם נס הוא לעזור פתאום, זאת אומרת, רגע כן, רגע לא, אז גם הגאולה החומרית, או התשמית שהרב וחלב אמר, אז היא גם נס, אבל בכל זאת לא עושה חילוק למשל. הוא גם מדבר
אלינו, לא, אז הוא מסביר, כנראה, צריך לומר, פי הרב ציודה, שגאולת החומר, שם הנס לא בולט. וזה נראה הצד של הקמעה קמעה שלא מבליט לך את המגמה, זה הצד של החומר. ומכל מקום, הרוח זה הנס שבחומר. ונחינמי יכול להיות גם כן, כמו במגילת אסתר, מאחרית יובן הראשית. זאת אומרת, שיופיע בסוף הנס, כלומר, שיתנוסס התוכן הפנימי, תתברר המגמה, תתברר המשמעות, עם גידולו של החומר, נכון? עם גידולו של החומר, איך אומר הרב ציודה פה במאמר בתחילת על הפרק, עם גידולו של החומר הולכת ומתברר את הצורה הפנימית. אני כבר קל לכם את זה, כי זה קל. זה תחת היד ממש. אז כך דרכו של עולם, בכוח דחיפתו של רוח חיינו הפנימי הולכים לנו להם חיינו את מהלכם, הולכות יצירותיהם הממשיות ומתרחבות ומתכוננות, גם דרך רוחות הכלכלות שונות, ומתוך תוכם ואיתה מיחד צומחת ועולה הכרה המבוררת והמחוברת, עם כוח שכלולה הגדול והאדיר, לשפרם, לבססם, לסדרם כראוי, לעמידם על מעמדם הנכון האמיתי הבריא והקיים. עם גידולו של החומר מופיע ומתבלט אור הנשמה הפנימית המחיה אותו, ומהלך החיים הטבעי הוא בעצמו מביא לידי גילוי וברור את יסודותיהם העיקריים. אז הולך, בהתחלה אתה מתחיל לבנות בית, אז יש פה מאומה וסכנה, כאן בונים, ואתה לא רואה פה שום דבר. אבל סוף, הרבה זמן מאומה, והרבה רעשים וקשיים וסכנות, וזה בסוף תפארת בית לשבט אדם. אז אתה רואה איזה ארון יפהפה, עטור בכל פרחה וגינותה ו... מחמדה ושבילה וחמודים. אז מהסוף הבנת שזה, מההתחלה זה הכל היה כך. אז בהתחלה זה החומר, כמעט אתה לא מבין את המשמעות, בסוף מתנוסס הרוח שמברר כל מה שהיה פה. אז ייתכן שזה מה ש... שוב, זו פרשנותו של הרב ציודה בדעתו של הרב חרנא.
אז רק בסוף נדע שכל הזמן חיינו בנץ?
כן.
ותוך כדי אנחנו לא יכולים לנסות.
זה תלוי, כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימה. ומי שאין בו דעה, אתה מבין? אז הוא צריך לראות בעיניים. יש כאלה שהם, אתה לא יכול להסביר להם, הוא לא מבין, אתה לא מדגים לו, אתה לא שם לו את היד שימה שיש, אתה לא מלטף אותו, אז הוא לא קולט. יש כאלה אומרים, מבינים את התיאוריה, מראשית כבר מבינים אחרית. זה פשוט לא שאי אפשר לדעת. חכמים תמיד יודעים. הנה, אתה רואה משה רבנו. מיום היותה שם אני, הוא כבר יכול להגיד לך על התוכניות האלה לפני 4,000 שנה, חזקאל לפני 3,000 שנה, חזאל לפני 2,500 שנה, 2,500 שנה. חכמי ישראל, קיצור, הם חכמים. יכולים לדעת, שלא לדבר, שלא, הם רואים את הנולד. איזה הוא חכם, אני רואה את הנולד. נכון. אבל יש כאלה שהם לא מאמינים שיש נולד גם מתי שרואים בטן מלאה. מי אמר? אולי לא יהיה. וגם כשהוא נולד, הוא אומר, הוא בטח ימות. אין הלאה. כן. הגאולה האמיתית הזאת, כשם שהיא הולכת ומבטלת את מצב המפוזר ומפורד של העם, עם היותו בארצות העמים אויביו, ומחזירה אותו לקדמות היותו גוי אחד בארץ, בארץ המיוחדת והשייכת לו ומתאימה לערכו העולמי וההיסטורי, למצב חבל נחלתו לעומת גבולות עמים וקורות דורות, וכשם שהיא מקיימת את התורה ומקוממת את השכינה בחזרת ישראל למקומם ותקומתם בו, לעומת ביטולה הגדול של התורה וגלותה הנוראה של השכינה אשר בגלות ישראל, בגלות ישראל ובריסת קיומם על ידה, כי היא מכוננת ומחדשת הוויית חייהם של ישראל בכל שכלול אמיתותה, בנועם השם ופקודתו, בהתחדשות תוקפה של הישיבה בארץ והירושה אותה. טוב, אני מרגיש שפה, הנה, עוד יותר, פה הרב ציודה, הוא נכנס יותר פנימה, כי עד אתה, בסעיפים הקודמים, זה היה מקורות. זאת אומרת, ביסוס, ביסוס על בסיס מקורות. עכשיו, שכל. זאת אומרת, עד עכשיו, בוא, אתה לא צריך שכל, אתה צריך לא רק לשים לב למה שאומרים. עכשיו, בוא, תבין קצת משהו. כשהרב ציודה תמיד מדבר בשם עצמו, שם השכל הפנימי מדבר, ושם צריך עומק. אז הנה, קצת נכנסים יותר פנימה. הגאולה האמיתית הזאת, כשם שהיא הולכת ומבטלת את מצב המפוזר והמפורד של העם, ברור, זה הסגנון החיצוני של הגאולה. גאולה זה הפך המושג גלות. גלות, מפוזר ומפורד, גאולה, מרוכז ומכונס. ומאוחד. הגאולה האמיתית הזאת, שהיא הולכת ומבטלת את מצב המפוזר ומפורד של העם, של היותו בארצות העמים אויביו, ומחזירה אותו לקדמות היותו גוי אחד בארץ. איזה ארץ? הארץ המיוחדת והשייכת לו ומתאימה לערכו העולמי וההיסטורי. הנה הוא חוזר על הדברים שראינו בסעיפים הראשונים של המאמר. הארץ הזאת היא ארץ ישראל, היא מתאימה לטבעו, לאופיו, כפי שהתגלה בכל אורך ההיסטוריה. והמקום החשוב שתופס עם ישראל כעם העולם ועם ההיסטוריה, כלומר מרכז העולם, מרכז ההיסטוריה, זה באמת יוכל להופיע לא רק בתביעת עין שסוקרת מבת אחת מראשית ועד אחרית, אלא בריכוז של מקום אחד בזמן אחד בבת אחת, שאז עם ישראל ישוב להיות מרוכז ומאוחד בארצו. אז תלך ותתגלה סגולתו המופלאה שניכרת לבעל עין הפקיחה במבט מאוד מקיף. חוזר העם למצב חבל נחלתו לעומת גבולות עמים וקורות דורות, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, ועם ישראל הוא זה שצריך לתת את המשמעות גם לקורות הדורות, כי זהו עם עולם, איך מצטט פה הרב ציודה, מי פעל ועשה קורא הדורות מראש, ומי כמוני יקרא ויגידיה ויערכה לי מסומי עם עולם ואותיות ואשר תבונה יגידו לעמו. אז הוא מתכוון גם במטבע הלשונית הזאת של קורות הדורות, גם לרמז הנקודה הזאת, לא רק מרכז הקוסמוס, אלא מרכז ההיסטוריה, מרכז המקומות, מרכז זמנים. הכל צריך להתרכז ולהתגלות פה בתשובת עם ישראל אל שיעור קומתו העצמית וממילה הרוחנית, הזהותית, האיכותית, הנפשית. והגאולה הזאת היא ודאי מקיימת את התורה ומקוממת את השכינה. כי כיוון שגלו ישראל ממקומה, אין לך ביטול תורה גדול מזה. שנאמר מלכה ושרי הבגויים, אין תורה. אין לך מסגרת ממלכתית, אין לך מסגרת מדינית, מלכה ושרי הבגויים, אין לך שלטון עצמאי, ריבוני על ארצך, אין תורה. גם נביאיה לא מצאו חזון. מלכה ושריה בארץ, יש תורה, מתקיימת התורה, ונביאיה יש לצפות שישוב ולמצוא חזון. כי כמעה כמעה מקוממת את השכינה בחזרת ישראל למקומם ותקומתם בו. אמא ברוך המחזיר שכינתו לציון. לעומת ביטולה הגדול של התורה וגלותה הנוראה של השכינה אשר בגלות ישראל ובריסת קיומם על ידה, ברור שאני והוא, שיענה ושאתה גוי ואלוהים, כי ישראל בגלות, אז השכינה בגלות, אמו אנוכי וצרה, ברור. אז ישראל יוצאים מהגלות, השכינה יוצאת מהגלות. השכינה, כי הייתה השכינה בישראל בבחינת רוח חיים בגוף האדם, ביותה מקנה להם זיו ואור בגופם בנפשם ומעונותיהם. השכינה הזאת, זאת אומרת, החיות הישראלית, יוצאת מן הגלות. כי בהיות ישראל בגלות, השכינה בגלות, כלומר, מות האומה, הסתלקות רוח החיים, כמת חורבן הבית, יצא רוחנו, יותר דורשנו, נשארנו רק אנחנו, גוף ולא נפש, יצאה לחוץ לך, זה הקבר, וכו', כמו שידוע לכולנו. על כל פנים, השכינה זה כוח החיים, וכוח החיים זה לא רק היכולת להזיז ידיים ורגליים, או אפילו לראות, או לדבר, זה גם לחשוב, זה גם להרגיש, זה גם לשאוף, זה לחשוף אישיות. זוהי השכינה שחוזרת לציון. אבל בבד עם קיבוץ הרקמות, העצמות היבשות, שהולכים ומתקבצים, אתם תלוקטו אחת לאחת, תקרבו עצם אל עצמו. אחר כך עוד יותר לחידות, עוד יותר מסגרתיות, גידים, בשר, עור קרם עליהם מלמעלה. ועדיין רוח אין בהם. ומכל מקום כבר יש אחדות, כי יש פה גבייה אחת, ולא עצמות יבשות, ולא תרבד של ריקב. שחל להפר נפשנו, לא. התנערים מהפר קומי. והנה, ברוח ועוד גל של רוח. רוח אחד ויש גוף, וצריך לבוא עוד גוף. גל של רוח. ונתתי רוחי בכם וחייתם. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו. אז ברור שהגאולה האמיתית הזאת, כשם שהיא מבטלת את מצב המפוזר והמפורד של העם, כן, הגאולה האמיתית הזאת מכוננת ומחדשת הוויית חייהם של ישראל. כי גאולה זה לא רק שלילת הגלות. זה לא רק תוכן שלילי. שלא יהיה האסון הזה ששמו גלות. כי ולא המשמעות של החיים, זה לא מספיק להגיד שזה לא מוות. מה זה חיים? לא מוות. זה נכון. כי זו הגדרה מוחלטת של החיים. אבל חיים זה לא, אני לא חש את תחושת החיים בזה שאני כל הזמן חושב, אני לא מת, אני לא מת. חיים זה המון תכנים חיוביים. כל כך עשירים, כל כך מרובים, שהצד הכי ברור בהם שזה לא מוות. אבל חיים צד עצמם ברור ש... לילה מכל זה, לאין שיום. אז זה גם מה שהוא אומר פה. כי אני מכוננת ומחדשת הוויית חייהם של ישראל וכל שכלול המיטוטה. בנועם השם ואור פקודתו בהתחדשות תוקפה של הישיבה בארץ וירושה אותה. עם ישראל יוצא מהגלות, זה דבר אחד עם עם ישראל נחז בארץ. עם ישראל נחז בארץ, וירישתם אותה וישבתם בה. אם כי לא כתוב פה וירישתם אותה וישבתם בה. אלא שינה הרב ציודה וכתב, בנועם השם ואור פקודתו בהתחדשות תוקפה של הישיבה בארץ וירישה אותה. קשיה. קשיה לרב ציודה. היא מצווה שיאמר אדם בלשון רבו. חזקה על הרב ציודה, שהוא יגיד דברים בלשון משה רבנו. ולמה הוא משנה פה מהסדר? ילך ויתברר. נשאיר את זה בתור קושייה. הישיבה בארץ היא מקימה את כל התורה ומצוותיה, ושקולה כנגד כל המצוות שבתורה, כמו שאומר הספרי פרשת ראה, הלוי כדברי אביהם של ישראל הרמב"ן באוספותיו לספר המצוות של הרמב"ם, מצוות עשה ד', המשכה ומילואה של מצוות הירושה את הארץ, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. כי המצווה שחכמים מפליגים בה בידירת ארץ ישראל, עד שאמרו בה, היוצא בה בדר בחוץ על הארץ, בעיניך כעובד עבודה זרה, שנאמר כי ירשונו היום מסתפח מחלת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים, וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה, הכל הוא מצוות עשה שנצטווינו לרשת הארץ לשבת בה. אם כן היא מצוות עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו אפילו בזמן גלות, כידוע בתלמוד ומקומות הרבה וכו'. ואמרו ישיבת ארץ ישראל כולה כנגד כל המצוות. מה הוא אמר עד כאן? אם כי אנחנו באמצע הרעיון, מכל מקום אני מסביר את המשפט. הוא מבסס פה את הטיעון שלו, שהישיבה בארץ זה התענפות של שורש המצווה, שהוא ירושת הארץ. השורש וגזע המצווה זה מצווה לרשת את הארץ, וירישתם אותה, ומתוך כך מתענף את המצווה לוישבתם בה. והוא מבסס את הטיעון הזה בציטוט אביהם של ישראל הלא הוא הרמב"ן, אביהם של ישראל רוחנית, אבי היישוב הקדום, חדש היישוב בארץ ישראל, הן מבחינה רוחנית הוא מבסס את מצוות יישוב בארץ ישראל, את גדריה ואת ערכה כמצווה בהשלמות לספר המצוות של הרמב"ם, מה שהשמיט הרמב"ם כידוע, והוא מברר שהגדר של המצווה שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה זה ירושת הארץ, כלומר החלת השלטון עליה, כלומר הריבונות עליה, כלומר הקמת המסגרת הממלכתית המדינית עליה, וממנה כל ההפלגות העצומות של כל מה שכל המצווה שחכמים מפליגים בה, והדירת הארץ, מצווה לכל אחד לדור בארץ, לעלות לארץ, לטייל בארץ, ללכת דלת אמות בארץ, להיקבר בארץ. עד שאמרו שמי שיוצא מן הארץ עובד עבודה זרה. הכל הוא ממצוות עשה שנצטווינו לרשת את הארץ לשבת בה. תרשו כדי שתשבו. אז כל אלה הם פרטים של התיישבות שמפרטים את הירושה כדי ש... כי הירושה, במלוא שיעור קומתה, היא ודאי לא שתניחנה לשממה. הגדר הראשון של הירושה שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. זה שורש המצווה. זוהי צורתה, זה עיקרה, זה עניינה. אבל שלא תעזבנה ביד זולתנו מן האומות, שזה באמת מצווה ציבורית, שאתה בתור אדם פרטי לא יכול לקיים את המצווה הזאת, זה הולך ושואב אותך ומחייב אותך כאדם פרטי. אל תגיד שאתה לא בעסק, כי זה רק מוטל על הציבור. וזה רק פריבילגיה שלך אם אתה רוצה להיות חלק מהציבור או לא חלק מהציבור. זה לא נכון. זה חובה גמורה עליך להיות חלק מהציבור, ומה שאתה כפרט הולך ומתענף במצווה הזאת. כי אתה יכול להתקבץ, אתה יכול לדור, אתה יכול לטייל, אתה יכול לעשות, אתה יכול להתיישב. והירושה כולה באה למטרה הזאת, טוב, עכשיו... הלך והתברר, אני כבר אענה לכם על התשובה, על השאלה, הלך והתברר שבגאולה האחרונה, הישיבה עצמה באה לצורך הירושה. וכך אמנם לא מתנסחת מצוות התורה של משה רבינו, אמנם כך, אמנם מתנסחת נבואת רוח קודשו של דוד המלך, שאומר שסדר גאולה עתידית היא תבוא בסדר ההפוך למצווה. מתוך הישיבה תבוא הירושה. והדברים יתבררו בהמשך. אבל עם כל מקום פה, הציטוט הזה של הרמב"ן פה, זה כדי להסביר שהגאולה האמיתית שהולכת ומבטלת את המצב של המפוזר המפורד, היא הולכת ומכוננת את החיוב, והחיוב זה ההתיישבות. וההתיישבות היא הולכת ומכוננת את הירושה. כי ההתיישבות עצמה היא איננה אלא ענף, ומתוך הענף נטפס בענף ונגיע אל השורש. שהיא הירושה. ולכן הוא מזכיר לנו את בניין האב הזה של עולמנו הרוחני והארץ ישראלי של הרמב"ן באוריינטציית ישיבת ארץ ישראל, שהיא השקולה כנגד כל המצוות, והיא ירושת הישיבה. הירושה תירש כדי שתשב. כי ילך ויסתבר פה, שפה אנחנו מתיישבים כדי שנירש. לפיכך הגאולה האמיתית המתגלה בשכלולה של הישיבה בארץ ותקומת ישראל בה, בהמשך התחדשות יישובה של הארץ עם התקבצות שווה הגלויות לתוכה, ענפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, מופיעה היא בשיא גדולה הממשי של הירושה את הארץ, של היותה בידינו ולא ביד זולתנו מן האומות ולשממה, של שליטת ממשלתנו עליה, של הידבקות מהותנו הציבורית אל קדושת ממשותה. הרצידה בונה לנו פה את תודעת הגאולה, את הסברת תודעת הגאולה, את תובנת הגאולה, את הבנת הגאולה. מה זה גאולה? מה, איך זה נראה? מה צריך לקרוא? זאת אומרת, כן, זה כמעה כמעה. כמעה כמעה זה גם המציאות הממשית. נכון, כמעה כמעה, בראש ובראשונה זה המציאות הרוחנית. אבל למדנו מהירושלמי, זה גם המציאות הממשית. אפילו המציאות הממשית בחוץ לארץ. אז זה גם המציאות הממשית בארץ ישראל. המציאות הממשית בארץ ישראל, מה צריך להיות כמעה כמעה? כמעה כמעה, קצת גאולה, קצת מצוות יישוב ארץ ישראל. מה זה קצת מצוות יישוב ארץ ישראל? ישיבה, עלייה לארץ, התיישבות, דירה בארץ, התקבצות, אחת לאחת, לאט לאט, יותר ויותר, אתם קיבוץ. מכירים את עצמכם כישות ממלכתית, ריבונית? או, הנה, אנחנו מגיעים אל רום. יותר בכמעה כמעה הזו. אז לכאן אנחנו חותרים, כי בהמשך התחדשות יישובה של הארץ עם התקבצות שווה הגולה לתוכה, הלא כל קצם גולה, מה העניין של קצם גולה? מה, שהארץ תהיה ירוקה? כן, אבל זה לא אלא רק סימפטום. למה סימפטום? לחיות ששווה, והחיות במה היא מתבטא? בזה שאתם לא עם מת, אלא אתם עם חי. במה אתם מתבטאים כעם חי? במה שיש פה הרבה יהודים בארץ? כן ולא. כי הרבה יהודים בארץ זה עדיין לא עם. כי אם יהיו הרבה יהודים בארץ, והם אינם במסגרת ממלכתית מדינית, אז זה כמו הרבה מולקולות אחת ליד השנייה, או הרבה איברים אחד ליד השנייה, אחד ליד השני. אבל מה יעשה אותם למערכת עם דופק אחד? תלמוד לומר, עמי ישראל תקרבו לבוא, לא היהודים קרבו לבוא, לא האישים הפרטיים קרבו לבוא, אלא התחיית עם ישראל שהולכת כמעה כמעה ומתבררת את תקומת העם כעם. עם כעם, והנה, מה זה עם כעם? כי זה מה שאמרה התורה. תניח את האומה, את הארץ הזאת ביד זולתנו מן האומות. אותה ישות שלך, שיכולה לא להניח את הארץ ביד זולתה מן האומות, ישות כזאת זה ישות מדינית, ריבונית, ממלכתית, והיא מצוות יישוב ארץ ישראל. ביד זולתנו מן האומות, ומתוך כך או לשממה. כלומר, של שליטת ממשלתנו עליה, ומכאן תוקף קדושת יום עצמאותנו, כמו שדברים מפורסמים ומבוררים, זה הערך וחיוב המצווה דאורייתא להקים ממשלה בישראל, להקים מדינה בישראל. כי זה עצם מצוות יישוב ארץ ישראל, גדרה של מצוות יישוב ארץ ישראל בצורתה הראשונית. זה לא שהיהודים נמצאים פה, אלא שהמדינה נמצאת פה. והיהודים, אז זה גם כן מצווה שיהיו פה. זה מצווה שיהיו פה כי לא תהיה מדינה אם לא יהיו יהודים. ומכל מקום, הכל כמעה כמעה, והצורה מלאה זה המציאות של המדינה. המדינה, ממשלה, שליטת ממשלתנו עליה. והנה, הניסוח הרב צבי יהודאי, ההתדבקות מהותנו הציבורית אל קדושת ממשותה. זה הגימור העליון של מצוות יישוב ארץ ישראל. לא התדבקות לפה להפי וארצה את אבנייך. זה כל יחיד ויחיד. ודאי שכך הוא צריך להרגיש. כמו משורר נשמת האומה ונשמת כל יחיד רבי יהודה הלוי. אבל הגדר של המצווה זה הידבקות לא היחיד לארץ עם כל חיבתה, אלא הידבקות הציבור כציבור, הידבקות מהותנו הציבורית אל קדושת ממשותה, שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות. לפיכך, בשליטת מדינתנו זאת, המדינה, כי התקיימו את חזון הגאולה. הנה, אתם רואים עכשיו, הרב צבי יהודה בונה את זה באומנות, הרב צבי יהודה את הידועה שלו. סולידיות, הפצעיות, כמעה כמעה, ולפתע יש לך בניין מוצק מעין כמותו. המדינה, כהתקדמות, חזון הגאולה. בהגדרה, מה זה חזון הגאולה? יצא לנו מהבנייה הזאת של הרב ציודה לאט לאט. חזון הגאולה זה המדינה בהגדרה. אם אתה מבין את המושגים. אם אתה מבין מה זה גאולה, ואם אתה מבין מה זה מדינה. לפיכך, בשליטת מדינתנו זאת, במציאות ממשותה, שכלפי פנים, כלפי חוץ, מדינה זה לא מילה ריקה, יש משרד פנים, יש משרד חוץ, יש מערכות, יש משרדים, יש, כל מה שמדינה צריכה. שתהיה מדינה, אז תהיה הגדרה על הגדרתנו כמסגרת לאומית, ובזאת גדר מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל גדר מצוות יישוב ארץ ישראל, זה בעצמו שלילת אי היות ישראל בארצם. אבל אי היות ישראל בארצם, בהגדרה זה גלות. אז היות ישראל בארצם, בצורתה המלאה, בהגדרה זה גאולה. פשוט בתכלית הפשט. לפיכך בשליטה מדינתנו זאת, במציאות ממשותה של פני פנים ולפני חוץ, בעל ידי גילוי קיומה של מצוות הירושה הזאת. מצוות הירושה, והרישתם אותה עלי רש, כלומר, עקי מדינה. ככה מבין את זה הרציונות. ופחות מזה, אתה לא מקיים את מצוות עלי רש. אין מדינה, אין מסגרת מדינית. אז אולי אתה מקיים או לשממה. אולי אפילו זה אתה לא מקיים, כי כל המגמה של משממה זה ענפים מהשורש. ואם אתה מפתח ענפים בלי שורש, זה נקרא קרשים. זה לא נקרא ענפים. אבל זה כבר נושא לדיון, ומכל מקום ודאי שאין מקום לדון, כי אפשר לחלוק, שעיקר העניין הוא הירושה. ירושת הארץ, כלומר הריבונות, כלומר המדינה. שהיא יסודה ועיקרה של מצוות הישיבה בארץ. שאין עושות בפועל בשליטתנו זאת את מעשה הגאולה ועל ידן חזונה הולך ומתקיים בה בדבר מלכו של עולם. ירושת הארץ זה הגאולה, הגאולה זה ירושת הארץ. וכמובן, כלול בזה, הידבקות מהותנו הציבורית בארץ, תוציא את כל סגולותינו החיוניות, הפנימיות, מהכוח אל הפועל. זה פשוט ומובן מאליו. מסירות הנפש על קדושת השם אשר בקיומה של מצוות ציבור האומה זו, מסירות הנפש של העם, שמסר את נפשו ועלה לארץ, בכל דרכי העלייה, במשך דורות, ועוד יותר בדורות אחרונים, ועוד יותר בדור אחרון. ומסירות הנפש הזאת, שאחר כך מצאה את העוז להילחם על הארץ, ומסירות הנפש הזאת, ששיא השיאים, הרב כותב שם בתוקף קדושת יום עצמאותינו, כזכור, האומץ הציבורי שהתגלה על ידי אנשי ציבוריותינו להכריז ריבונות ולהכריז שקמה וגם ניצבה מדינת ישראל. זה קידוש השם. מסירות הנפש על קדושת השם אשר בקיומה של מצוות ציבור אומה זאת. זה קידוש השם, כי אומרים שם פסוקים שפרק למדווה ביחזקאל, ויבואו בכל הגויים שבאו שם, ויחללו את שם קודשי, במור להם עם השם אלו רצו יצר, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בוגים, בי קדשי בכם לאליהם, איך אני אקדש את שמי? וקיבצתי אתכם מכל העמים, קחתי אתכם מכל הארצות, הבאתי אתכם על עמכם. כל זה תראו, תהליך קידוש השם. יוצא שתהליך הידבקותנו הציבורית בארץ ישראל, זה קידוש השם הגדול. של התיקון הגדול, של חילול השם הגדול. וזה דבר אחד עם התרחשות הניסים ותפארת הגבורות הנמשכת מתוכה. אולי בפעם הבאה נחזור על זה, מפאת הזמן, אז אני... קשה להעריך, אבל היום פשוט מתאים עוד פעם, כי מה שהרב פה אומר בקצרה, אומר בתוקף קדושת יום עצמאותינו קצת יותר בארוחה. קצת, אני מניח שכולכם יודעים, אבל מכל מקום היה מתאים לקרוא את זה. על כל פנים, זה נס הניסים, שכל הניסים של הגבורות והתשועות והמלחמות שמתרחשים בדורנו, זה המשך נס הניסים. ומהו נס הניסים? הופעת רוח החיים הכללית של המחזיר שכינתו לציון בתודעה הציבורית של העוז הציבורי שהולך ומגדיר את עצמו כישות ציבורית, ממלכתית, מדינית בארצו. זה נס הניסים. והכל נגזר כתוצאה מזה. כל התופעות ההיסטוריות הפעיליות הן נגזרות כתוצאה, הם ענפים של זה. ענפים של וירישתם אותה. בגדר ההלכתי והרוחני הרב ציודאי של מדינת ישראל, ירושת ישראל, ארץ ישראל, גאולה. אז מסירות הנפש של קדושת השם בקיומה של מצוות ציבור, וממה זאת? כי הרב ציודאי מבין שעיקר מצוות יישוב ארץ ישראל היא מצוות ציבור, והכל יחיד ויחיד גם מחויב בה, אבל זה בראש ובראשונה זה מצווה מוטלת על הציבור. מצווה מוטלת על הציבור להיות ציבור, ועל ידי שהוא עובה לציבור, בזאת הוא מקיים את המצווה. אבל מסירות הנפש על קדושת השם בקיומה של מצוות הציבור, היא מוסיפה ומשלימה את אישור תוקפה ועוז הדרה של עובדה נדרה ויציבה זו. כי כשיש מסירות נפש על מצווה הזאת, אז פשוט שיתרשו ניסים. כמאי דמסרי נפשי על קדושת השם יתרחש לו ניסה. כי אלוקים יושיע ציון מבני הרי יהודה וישבו שם וירשוע, וזרע עבדיו ינחלו ובית שמו ישכנו בה. טוב, הפלגתי מאוד. בפעם הבאה, אם אני לא זוכר איפה אנחנו, לא סיימנו את הפרק. אני מוכרח להאריך פה במשפטים האחרונים, יש כמה וכמה דברים שצריך להאריך בהם מאוד. אז יש סיכוי שעוד שיעור שלם צריך להיות אל הסופים. אז רק אל תיתנו לי להתקדם, כי אני... שבת שלום.